אנחנו עוסקים במעשה מחוזה בכוכבים, והנושא של הסיפור הזה זה בעצם קצת התחלנו לדבר על היכולת של האדם להכיר את הכישרונות שלו ולהוציא אותם אל הפועל בצורה חיובית. והעובדה שהבחור שלנו כאן בסיפור בעצם פגש את הכישרונות שלו, אבל מהמקום הלא נכון, מהצד האחר שעורר אותו לזה שיש לו כישרון לגניבה, במקום שהוא ייקח את הכישרון הזה למקום חיובי, זה תפס אותו לא מוכן, תפס אותו מופתע, פתאום הוא מגלה שיש לו כישרונות לגניבה, והוא עכשיו מתחיל כאן איזה טוען וניתן כזה, דו שיח כזה, איזה מין דיבור כזה, רק פעם אחת וזהו, רק את זה וזהו, רק את זה ואני אפסיק, וכן על הדרך. ונדמה לי שבפעם שעברה דיברנו על על השלב הזה, כן? רצה, לא רצה, ובכל זאת הלך, על התרמית העצמית של מי שנופל בתוך נפילה כזאת, שהתרמית העצמית, המשפט הוא, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. אבל בשלב מסוים זה כבר לא רק אתה. בשלב מסוים זה כבר נהיה לחץ חברתי, זה כבר נהיה אנשים שמצפים ממך, זה כבר נהיה סביבה שמדברת אליך, זה כבר נהיה הרבה מאוד דברים שהם כבר לא תלויים רק בך. ולכן אם אני קורא כאן מהפסקה השנייה, יום אחד באו אליו הגנבים ואמרו לו, היות שנמצא בבית המלך בגדים יקרים מאוד, שקבועים בו אבנים טובות ומרגליות, והם יגנבו, יתעשרו מאוד, וכבר זמן רב מתכוננים ממה לגונבם, ולמן ביכולתם לרוב השמירה הגדולה שומרים עליהם בבית המלך, ומחמת שכוחו גדול ורב בגניבה, כן? על כן ילכו וייכנס לגונבם. לוחצים עליו. לפני כן הוא היה איזה רובין הוד, צדיק כזה, הלך וגנב רק קצת, כדי מחיה טוב, אנחנו היינו מאוד מאוד אמפתיים אליו. אבל הלך לו. וברגע שהלך לו, אז זה התחיל להיות לחץ מסביב. בוא תהיה כזה. עכשיו, תראו, התשובה הפשוטה היא שאנחנו נותנים לעצמנו שאסור לגנוב. כל כך פשוט. אבל הסיפור פה, הוא לא נותן את התשובה הזאת. בסיפור כאן יש כאן משמעות שהלקח, שתוכן הפנימי שרבי נחמן מנסה להעביר עם דרך הסיפור זה, אל תתפס מופתע. אל תתפס מופתע שמישהו אחר יגלה לך על הכישרונות שלך וינסה להטות אותם לכיוון השלילי. מראש תחפש אותם. מראש תחפש את כישרונותיך ואת מתנותיך ואת יכולותיך ותטה אותם לכיוון החיובי. אחרת, פתאום אתה, כן, זה, יש איזה מין תחושה של תרמית. מה גנבו לי את החיים? לא ידעתי שאני כזה מוכשר. יש משהו, דיברנו על יש משהו בלגנוב. יש בזה משהו, מרתק, צריך לתכנן, צריך תעוזה. המון המון כוחות נפש פתאום באים לידי ביטוי, אבל זה הכל מגיע בשלילה. ראינו שיש לנו הרבה מאוד גנבים, חיוביים. נכון, משה רבנו גנב את הלוחות, אהרון הכהן גנב את ליבם של העם ודחה אותם. יש הרבה מאוד צדיקים שהשתמשו בתכונות, כמו ש... כן, בסוף אני שמר את זה בצורה מפורשת, זה רבי זושה, שיש שבעה דברים שאפשר ללמוד מגנב, נכון? בצורה מפורשת, שבעה דברים אני יכול לקחת מגנב אליי. אבל הבעיה כאן שהפתיעו אותו. גילו בפניו כישרון שהוא בכלל לא היה מודע אליו. וזה מפתיע אותו, ולכן הוא הולך ומתפתח אחרי הדבר הזה, ובשלב מסוים זה מאבד שליטה. איבוד שליטה. זהו, רצה, לא רצה, ובכל זאת הלך. ונכנס לבית המלך, וכפי מזלו הטוב, הצליח לגונבם. כשיצא לחוץ עם הבגדים למוסום לחבורת הגנבים, החלו לריב ביניהם. כי בבואם להתחלק ברכוש, טען כל צד שמגיע לו חלק רב מחברו. הגנבים טענו שהם גילו לו מהבגדים העיקרים הנמצאים בבית המלך, על כן מגיע להם חלק גדול. והוא טען שאילולא הוא שמזלו שפר עליו, לא היו משיגים את הבגדים, והוא אשר סיכן את עצמו. להיכנס ולגונבה מבית המלך, ועל כן מגיע לו החלק הגדול. ולא ידעו לשיט עצות עד שהחליט ואמר להם, תכף נראה מה אמר להם. ונדמה לי שבשלב הזה, בפעם שעברה עצרנו. תראו, חז"ל אומרים את הדבר הבא. כל העושה מעשה עבירה או מתבייש בו, מוכלים לו על כל עוונותיו. התורה לוקחת בחשבון שאנחנו בשר ודם, ושאנחנו כנראה עלולים עלולים להיכשל. כנראה, אנחנו לא רוצים להיכשל, אנחנו לא טוענים שהחטא הוא מובנה בתוך המציאות כמו הנוצרים, חס וחלילה, אבל אנחנו לוקחים בחשבון את האפשרות שאנחנו ניכשל. אבל תחושה בריאה של נפש בריאה זה שאחרי הכישלון יש בושה. ובושה זה רגש מאוד 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 חזק. זה רגש מאוד חזק, בושה. כל אחד מכם יכול לעצום רגע את העיניים ולהצליח להיזכר במשהו שביישו אותו. יש מצב שאתם תזכרו בדברים גם מגיל 4. עד היום, כאילו זה וואו. כן? המורה שצעקה עליי בכיתה, איזה דברים שאני לא זוכר, אבל בושה זה רגש חזק מאוד. אז אם אדם עושה מעשה עבירה ומתבייש בה, בעצם הוא גילה בדעתו שזה לא הוא. הוא נכשל, זה טעות, זה מקומי, זה לא הייתה כוונתו לזה, אבל באמת, זה מגיב. יש כאן משהו חי שמגיב, הוא מתבייש. זה מה שכל כך חמור בזמרי בן סלו, שהוא לא התבייש. הוא הביא את קוסבי בצור לפני משה, אל פתח אוהל מועד. בדרך כלל, הגמרא אומרת שמי שיש לו יצר הרע, אז הוא עבירה, הוא מסתתר, מסתיר את עצמו, מתחבא. אבל אפילו הבעל שם טוב אומר יותר מזה. הבעל שם טוב אומר, כשחלה רבי יוחנן, נכנסו תלמידיו לבקרו, ואז הוא אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אז מה, זה מה שאתה מברך את התלמידים? טוב, מסבירים מה שמסבירים, הבעל שם טוב אומר ככה. כשאדם עושה עבירה, נגיד אדם נכנס, כמו שכאן, אדם נכנס לגנוב, ואף אחד לא רואה אותו. אבל עזבו אותו, בואו ניקח דוגמה יותר פשוטה. נגיד, אדם נוסע ברכב. 2 בלילה, רמזור אדום. כן? יצר, בואו נגנוב את הרמזור. אדום, אין פה אף אחד, אין מכונית לא זה. פתאום יש איזה יצר, רגע, בטוח יש פה איזה שוטר שעכשיו מסתכל עליי. יש פה איזה שוטר, אם אני אעבור את הרמזור, בדיוק יראה אותי איזה שוטר. עכשיו, איזה שוטר, מה שוטר? 2 בלילה, אף אחד לא יראה אותך. אומר, הבעל שם טוב, המחשבה הזאת שיש איזה בשר ואדם שיראה אותי כשאני עובר לעבור את העבירה, היא בעצם לבושים, היא לבושים של היראה מהשם יתברך. זה מתלבש ביראת בשר ואדם. אבל אם לא היה יראה מהשם יתברך, גם לא הייתה יראה מבשר ואדם. כשאדם בא לאדם לגנוב איזה משהו, וכל מה הוא מרגיש, הוא כל מה מסובב את הראש, אולי רואים אותי כל הזמן. ואף אחד לא רואה אותך, הוא פרצת כאן, הלכו, כל מה, יש תחושה שמסתכלים עליי. התחושה הזאת שבשר ואדם מסתכל עליך, זה התלבשות של היראה מאת השם יתברך. ולכן ממילא, ברגע שאדם מאבד את הבושה מבשר ואדם, הוא גם מאבד את הבושה מהשם יתברך. כשאדם הוא חצוף, הוא בא. הוא לא גנב, הוא גזלן, הוא לא גונב בלילה, הוא גוזל לאור יום, בא עם אקדח, לוקח והולך. זה אין לו בושה. אין לו בושה לא מבשר ודם וגם לא מהקדוש ברוך הוא. אז לכן, הנקודה של הבושה היא חשובה מאוד. והנה תראו איך עוד שלב מתקדם. בהתחלה הוא היה הולך, לוקח רק קצת, מתבייש, גם על אותו קצת, הוא היה מתחרט, היה אומר, זה יותר לא. עכשיו לא רק שהוא לקח את הכל, אלא הוא עוד רב. הרי הציפייה הייתה שהוא יגיד, תנו לי מה שתתנו לי, רק תנו לי להיעלם מכאן. זהו, אני לא רוצה להיות כאן, תנו לי להיעלם, אני נורא מתבייש, אני בסדר, יותר פחות העיקר, לא להיות בסיטואציה הזאת שבה מתחילים פה לחלק את השלל. לא, הוא בפנים. ולא ידעו אל השיט יצאות שהחליט ואמר להם, היות והמלך הוא חכם גדול, אכנס אליו שוב ואשאלו שאלה זו. והתפלאו חבריו הגנבים ואומרם לו, וכי ייתכן שאתה בעצמך תשאל שאלה זו את המלך? ענה ואמר להם, והרי למלך יש מספר סיפורים קבוע, שבכל עת שתדעת שנתו מתרדותיו הרבות, מספרו לו איזה סיפור עד שירדם, ועל ידו הצליח בדבר. מה זה? כן, כבוד. גם, לא רק, אבל גם. אתה זוכר, בפסקה הראשונה כתוב שהוא, החוזה בכוכבים אומר שיש לו נטייה לגניבה, והוא ממשיך כרגיל. נטיות שיש אצל כל אחד מאיתנו, של כישרונות, אלה דברים שקשה להתעלם מהם. ואם כובשים אותם, סופם שמתפרצים. החוכמה היא לא לכבוש אותם, אלא לתת להם אפיק חיובי. ואין דבר שאפשר למצוא לו אפיק חיובי. אדם חי, ברוך הבא, מה אני? אדם חי, מה נשמע יפי? אדם חי, אדם תוסס, אדם חי, הוא יש לו, יש לו, יש לו נטיות, כישרונות, והוא מוציא אותם אל הפועל, הוא חי איתם. ולא ממשיך ככה, הכל כרגיל, ובסופו של דבר, אם לא, לא נותנים לזה את המקום, זה עלול להתפרץ. תראו, רואים את זה יפה מאוד ב... יש לי איזה חבר, לא חבר, מי שאני מכיר, ש... ל-24 שעות היינו כמו חברים, אצלי בבית, דיברנו הרבה, בעל תשובה שהיה, לפני שהוא חזר בתשובה, היה מאוד מאוד מוכשר במגוון תחומים שקשורים לתיאטרון וכאלה, הצגות, תיאטרון, ג'אגלים, כל מיני, מאוד, אבל מאוד מוכשר, אתה מבין שבגיל 21 היה לו חוזה עם כל ה... כבר תוכנית בטלוויזיה, קיצור, דירה משלו, הכל מסודר. עבר על מה שעבר עליו, הוא חזר בתשובה, ולמד בכולל. בשלב מסוים, הוא היה צריך פרנסה, די, כבר יש ילד אחד, שניים. אז הוא בא לרב, ושאל לו, אם כבר זה נכון שהוא יצא לעבוד, הרב אומר לו, בטח. אז הוא היה בטוח שהוא עכשיו הולך לשטוף מדרגות, הרב קורא לו, אומר לו, אבל בתחום. הוא לא, איזה תחום, הרב, אין שום. בהצגות, תעשה הצגה. אני אצא. הרי מזה ברחתי. עכשיו תחזור. אי אפשר לברוח. זה שלך. עכשיו תעשה את זה בקדושה. הוא הלך ויצא, המחיז את מעשה מהבלד בת מלך. שווה לכם מאוד מאוד לראות את ההצגה הזאת. ניצן אס קוראים לו, ומשהו מדהים. קח את כל הכישרונות שלו, שקדוש ברוך הוא שפך עליו, הכניס את כולם לתוך המעשה מהבלד בת מלך. יש לו לילדים ולמבוגרים ולכל. מדהים. אז... אי אפשר לכבוש את זה. אדם שיש לו כישרונות, אי אפשר. צריך למצוא את האפיק. ואם אתה לא מוצא את האפיק, אז זה לוקח אותך במקום אחר. ואז אתה אומר, טוב, רק קצת, ואני אחזור. ועוד, וקצת, קצת, קצת, נהיה בסוף הרבה, וכבר אי אפשר לחזור חזרה וזה. עכשיו, תראו מה קורה כאן. מה זה העצה? עניתי לך?
זה... קצת, זה לא מדהים את המופתעות
שבאני. את המופתעות, איך אני אסביר לך את המופתעות? כאילו מישהו בא ומגלה עליך דברים שאתה בכלל לא חשבת, לא, ואתה גם עסוק בלהדוף את זה. זה קצת עושים משיווי משקל. רגע, אני תפסתי את עצמי כ-1, 2, 3, 4. פתאום בא לך איזה מישהו עם איזה אינטואיציה, אומר לך, אבל אתה גם, אתה גם 6, אתה גם 7, אתה גם 8, אתה גם מסוגל לדברים האלו. רגע, זה לא חלק זה לא חלק מהאופציות, זה לא חלק ממה שהורגלתי. זה מוציא משיווי משקל. יכול להוציא משיווי משקל. זה מה שאני חושב שהוא מתכוון כאן. אני אספר לכם הפתעה ש... אני אומר, לפעמים גם האדם צריך לקבל את ההפתעות שהוא יכול להפתיע את עצמו. אני מניח שכמו לא מעט ילדים, הייתה לי חוויה לא טובה מלימוד נגינה בילדות. למדתי חלילית איזה שנה וחצי, בכיתה א' היה נחמד, אבל אז ההורים שלי רשמו אותי לאקורדיון. אקורדיון זה בכלל לא כלי לבנים, זה כזה כבד וזה, מה אקורדיון? טוב, הלכתי אקורדיון שיהיה אקורדיון, הלכתי למורה עם האקורדיון, שיעור מספר אחת, טק, טק, עניינים, סיפורים, דחוף וזה, אז היא נתנה לי להתאמן בבית. עכשיו, באמת עניין אותי להתאמן באקורדיון. אני זוכר את זה היה אפילו בקיץ, כדורגל כל היום בחוץ וזה. הלכתי בשיעור השני, אמרתי לי, עבדת בבית? אמרתי, מה פתאום, כאילו, כדורגל. התחילה לצעוק עליי. מה זה זה? לקחתי את האקורדיון, שמתי להורים שלי, לא רוצה, לא אקורדיון ולא בטיח, עזבו אותי מהדברים האלה. אני לא בשבילי. זהו. ומאז, ממשפט פנימי, אני ונגינה לא הולכים ביחד. זהו, כאילו, חבל על הזמן. להסתכל, לראות, כן, אבל בטח לא... משפט, אתם יודעים, זה משפט פנימי שילד מנסח לעצמו. זה נהיה הנחת יסוד, מושכל ראשון, זהו, זה ככה. זהו, עברו שנים וכאלה. תמיד אהבתי לשמוע, אבל לנגן, אני לא יודע לנגן. עכשיו, יש כל כך הרבה דברים בנגינה, שמיע, בכלל לא. אבל אז התחלתי ללמד בישיבה. החבר'ה באים אליי הביתה, מוצא שבת, ולאו מקה ובנגנים. ואני מרגיש... לא רק שאני אוהב לשמוע, שאני כאילו, אני כמו, פתאום אני מרגיש שאני כמו נכה. ממש הרגשתי כאילו אני נכה. כאילו יש איזה משהו שאני צריך דרכו לדבר, ואני לא מכיר את השפה. פשוט הרגשתי כאילו אין לי, חסר לי משהו באיבר, בגוף חסר לי. איבר בגוף, ממש ככה, ברמה הזאת. אבל יש משפט פנימי, מה? אבל אני לא יודע לנגן, זוכרים, זה משפט שנוסח, ילד בכיתה ב' ניסח אותו. זה נהיה חלק מהתעודת זהות שלי. מי יותר חזק? כיתה ב', הרבה יותר חזק. כאילו, אני מרגיש שאני נפשי יוצאת, כל איזה, זה היה מגיע לרמות שכל איזה ילד בכיתה ת' שהיה עושה AMDM, הייתי אסתכל ככה, איך הוא עושה את זה, כאילו קסם, נראה לי קסם, מה זה? ככה. אבל אני לא יודע לנגן, אתם זוכרים, זה משפט של כיתה ב'. מה יכול לקרות בכזה דבר? מה הפתרון? איך? דווקא, אבל זה בדיוק העניין, שזה לא עניין של דווקא, פשוט אני לא... אבל הצדקת שהפתרון מגיע מהכיוון הזה באמת, להיות נשוי. אשתי כל כך ראתה שאני רוצה לזה, אמרת לי, אז מה הבעיה? אז תנסה, לא, הנה פתאום, אני לא זה. אבל תנסה, לא, טוב, תנסה לגיטרה, לא. אמרתי, טוב, אז תקנה, ואמרתי, לא פתאום לקנות, אני קודם כל ניקח, אני אשאיל מאיזה מישהו, אני קצת אראה אם זה בכלל מסתדר, ואז אני... בסדר, היינו באיזה נופש בצפון, אני אמרתי, בוא שנייה רגע איתי, בקירת שמונה זה, נכנסנו, גיטרה, תביא את זה, כך. 400 שקל, 400 שקל, היינו איזה, המון כסף, שלי, אני קונה לך, מתנה, יש לי תמיד בקיץ עם הולדת, וזה, אז עכשיו נתקעתי עם גיטרה, עכשיו הקמצן שבי לא יוותר, כן, זה 400 שקל, צריך, אז קניתי גם איזה חוברת, לא משנה שבועיים, בכלל נגרתי את האקורדים הפוך, בכלל כאילו הפוך מה, זה, עד שהבנתי מאיזה כיוון מחזיקים. ופתאום גיליתי משהו לא כזה ביג דיל, כאילו שהוא, זה, שאני יודע לנגן, קלי קלות, כאילו, פתאום אני, כאילו, המשפט הפנימי, זה הייתה, מה זה הפתעה? חבל לכם על הזמן, הפתעה מדהימה, נורא נורא הופתעתי, מעצמי, אבל, והייתי עסוק בכל צורה בלדחוף, עכשיו תבין, זה מצוקה, כאילו יש כאן איזה משהו, זה רק נגינה, זה לא רק נגינה, זה עולם שלם, אבל... זה משהו שאתה כאילו מנסה לדחוק, כי אני לא, כי אני, יש לי מסלול, ואני זה, ויש לי כישרונות אחרים, והקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, אבל את זה כנראה לא, ולא כולם זוכים. ופתאום אתה מגלה שאתה מופתע מעצמך. בזכות ההפתעה הזאת, של, שאשתי עזרה לי לזה, אז הלכתי על עוד משהו, אני, זה היה בדיוק אותו דבר. היה לי שנים חלום לנגן בחליל צד. שנים, אבל חליל צד זה כבר לא גיטרה, זה לא טומבה ללייקה, זה כלי רציני, גם עולה המון כסף, זה לא בשביל... בסדר, חלום, איזה... יום אחד נכנסתי לחנות, מצאתי כרטיס, קניתי. 700 שקל. זה כלום, לחליל צד זה כלום, זה הפושט, זה החליל צד שבכלל משחקים תוך איזה סנוקר, בערך פחות או יותר, זה ה... אבל... אני לא רוצה לספר לכם את המחשבות שחשבתי באוטובוס בדרך חזרה הבתי, איזה טיפש, מה אתה עושה? מבזבז כזה, זורק ככה סתם כזה. מה חליל צד? איך מחזיקים את הדבר הזה בכלל? איך עם זה? הכל כזה ככה, מה זה הדבר הזה? באתי הביתה, אמרתי אשתי, אני מחזיר את זה, זהו. אנחנו מקבל זיכוי, ולא יודע מה, אני אקנה גיטרה חדשה. עוד פעם הצילה אותי. מה פתאום, קנית, תנסה. תנסה. טוב, זה כבר היה צריך את מורה וכאלה וזה. עוד הפתעה. עוד הפתעה. זה הכל הפתעות. זה הכל הפתעות שהאדם עסוק בלדחות אותם, ולהגיד, לא, אני לא כזה, אני לא באמת מתאים. עכשיו, כשאתה מגלה דבר כזה, אז אתה אומר לך, וואלה, וואלה, וואלה. ומי יודע כמה עוד הפתעות יש שאני בעצמי לא מאמין בעצמי, ולכן אני לא מגיע אליהם. אולי יש עוד מלא תחומים כאלה. מלא. מלא דברים שאני יכול, אבל אני בעצמי חוסם את עצמי. זה מה שזה בא לומר. להאמין. להאמין. אם יש לנו איזה נטייה, איזה משהו שאנחנו צמאים אליו, אנחנו רוצים, למה לא ללכת? למה לא להגשים חלומות? למה לחכות שאיזה מישהו מהצד השני יגיד לך, יש לך כזה כישרון וימשוך את זה למקום לא טוב. טוב, הכל פנים אנחנו כאן, זה סיפור לא, זה לא סיפור עם happy end, תראו, זה סיפור קצת מתאים לי"ז בתמוז אולי, סוג של חורבן יש פה. הכל פנים, הגנב הזה רוצה לא פחות ולא יותר ללכת לאן? למלך. יש לכם הסבר לזה? מה זה?
צבא הסגר.
מה שמעתי?
צבא הסגר.
חוץ פייסגי, אומר אורון. לא, לא רק שהוא גונב, הוא רוצה ללכת חזרה למלך. כן. כאילו זה איזה מין, איזה מין תנועה פנימית, איזה מין תנועה פנימית שבה העבריין עדיין, הוא כאילו רוצה שיתפסו אותו. הוא רוצה לחזור. הוא רוצה לראות את פני המלך. הוא רוצה לספר למלך. זה כמו, אני יודע, זה מאוד מאוד דומה נגיד לילדים. ילדים שעושים איזה מעשה לא טוב, הם בערך עושים כל דבר כדי שיתפסו אותם. כי היכולת לשאת את הסוד הרבה יותר כבדה להם מאשר לגלות. אבל הם מפחדים לגלות. אז הם קצת מסתירים, אבל הם עושים כל מה שאפשר כדי שיתפסו אותם. והם ולא רק ילדים. עכשיו פתאום עולה לי את התמונה מכיתה זין, ש... לא יודע, עשו איזה סבב כזה. איזה סבב של... היה צריך להקריא תשובות על איזה שאלות. אז אחד התלמידים הקריא, כן, מה אתה אומר? אז הוא מקריא את התשובה, הוא אומר, הנה הרב, מפה קראתי, זה מה המחברת. אז הרב אומר לו, זה בכלל המחברת שלך? אמר לו, לא. כל כך רצה, אתה יודע, תפסו אותו שזה לא שלו. כלומר, אנחנו בעצמנו, הגנב הזה בעצמו, יש כאן, זה מין רצוב השוב. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ממך אליך אברח. אנחנו בורחים מהשם יתברך, ולאן אנחנו בורחים? אליו. אנחנו עושה חטאים, אבל הוא רוצה לשאול את המלך בעצמו, והמלך כאן הוא מלכו של עולם. כלומר, יש כאן איזושהי אמירה שגם כשאדם חוטא, ואז בעצם יש כאן איזה היפוך. יש כאן איזה היפוך. בטבעו של עולם, כשיש לי איזה מתיחות עם איזה מישהו, אז הדבר האחרון שאני רוצה זה לפגוש אותו. לא מתאים לי לפגוש אותו עכשיו. מה אני צריך לפגוש אותו? אני הייתי בעדיף לא לפגוש אותו. לא, צריך. ואנחנו עכשיו כבר הולכים ומתקרבים לקראת ימי התשובה, נכון? תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. ואנחנו הולכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא לא מעט, עם הרבה מאוד סליחות, ולפתוח את או לסיים את הסליחות במילים, אתנו לחלות פניך. אנחנו באים אליך, הקדוש ברוך הוא, לספר לך את כל הפדיחות של כל השנה. אבל זה לא נעים, לא רוצים להיפגש, אבל עם מלך מלכי המלכים זה הפוך. ככל שיש יותר חטאים, כך עוד יותר צריכים להיפגש. עוד יותר. אני זוכר שזה יום כיפור לפני כמה שנים, ממש, זה היה לפני מנחה, לפני מנחה, בערך ב-12 בצהריים, הייתי בסופר, אמרתי עצמי, עם מי הייתי רוצה להיפגש, אני ככה באמת צריך לבקש ממנו סליחה. אתה מבקש סליחה, אבל יש איזה מישהו, עוד אני עובר, חושב, כן, יש איזה בן אדם אחד שאני, אם הייתי פוגש אותו עכשיו, הייתי ככה מבקש סליחה, בום, בא מולי. איזה קשה זה היה לבקש סליחה. הייתי מעדיף שאני לא הייתי רואה אותו. טוב, סוף ככה, הצלחתי להתאמץ, להוציא איזה משהו. בקדוש ברוך הוא זה הפוך, עם המלך זה הפוך. אל המלך אנחנו רוצים לבוא. עם העבירות, עם הקשיים, אנחנו רוצים לספר לו את העבירות ושיגיד לנו מה הוא אומר. כי כשמספרים את זה למלך זה נשמע אחרת. בהפוך על הפוך, מי שבאמת יכול לנחם אותנו על החטאים שלנו, ולעודד אותנו, ולאושש אותנו, זה דווקא הקדוש ברוך הוא, אם נספר לו. וזוהי עבודת הווידוי. זו עבודה מאוד מאוד קשה. אומנם אנחנו מתקתקים אותה. איך אומר גאון עוזנו תפארתנו הרב עובדיה יוסף, תמיד נביא איזה משל, על, כן, על הווידוי. יצא לנו שיעור לחודש אלול, טוב, זה מתאים לזה בתמוז. אומר, מעשה באיזה אדם אחד, שבא לחנות לקנות קמח. אומר לו, מוכר, אני צריך... זה שמעתי מהרב עובדיה בעצמו. הייתי נער, הוא היה בפתח תקווה, הלכתי לשמוע, אז הוא סיפר. אז אני צריך 10 קילו קמח. אומר לו, מוכר, תפדל, יש פה שק, תמלא. הוא ממלא, ממלא, ממלא. השק מגיע למעלה, רק 9 קילו נכנס. אומר לו, זה 9 קילו השק הזה, זה לא 10. אומר לו, מוכר, בואי נה, תביא את השק. קח, תח, 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 נותן מכות וזה. קמח יורד, אומר לו, בבקשה, תכניס פה עוד קילו. ככה אומר הרב עובדיה יוסף, יש כאלה אומרים, שאתה מלא מלא עבירות, אין מקום, רוצים להכניס עוד עבירות, אומר משהו. שמנו, בגדנו, גזלנו, יורד, אפשר להוסיף. לא ככה, יגיד זה וידוי. וידוי אמיתי, זה עכשיו, זו עבודה לא קלה להתוודות, לספר למלך את, את, את הפדיחות. זה לא קל, אנחנו מעדיפים להסתיר. אבל, זה מה שאומר רבנו ניסים בוידוי הגדול, מנהג דינך הצדק, לא כמנהג בשר ודם, שבאדם שמגיע לבית דין בשר ודם, אם יכפור, ינצל. אבל מי שמגיע לבית דינך הצדק, אם יכפור, אוי לא, אוי לנפשו, וכו' וכו' וכו'. וגם אנחנו בעצמנו, יש לנו איזה רצון לבוא ולספר לקדוש ברוך הוא. כי אנחנו יודעים שהוא יודע אותנו מהמקום שמעבר לחטא, מהמקום שלפני החטא, שהוא זה שיוכל לנחם אותנו, שהוא זה שיכול להגיד חטאים איתם וחטאים מן הארץ, חטאים ולא חוטאים, שובו בנים שבבים מרפא משובתם, שובו אליי ואשוב אליכם, וכן זה הדרך. ענה ואמר להם, והרי למלך יש מספר סיפורים קבוע, שבכל עת שתדעת שנתו מתרדותיו הרבות, מספרו לו איזה סיפור עד שירדם. והילדו הצליח בדבר. ובכן למחרת, הלך וזעזע את מיטת המלך עד שנאור המלך, ופנה תכף המלך המספר שיספר לו מעשה. והמספר עצמו ישן, ולקחו את תפקיד המספר, וסיפר את סיפורו למלך באופן אחר. סיפר סיפור על... סיפר את הסיפור ושאל אותו בעצם. ובסיום המעשה שאלו, מה דעתו בכגון זה? מה המלך חושב? ענה המלך בכעס. מה השאלה? בוודאי מגיע חלק הגדול לזה הגנב הבר מזל, כי במזלו הטוב הצליח להוציאו מבית המלך. אז המלך כועס מצד אחד, מצד שני הוא משבח את הגנב. יש פה איזו מורכבות. יש פה איזו מורכבות. המלך כועס כי יש כאן גניבה. אבל אני, יש כאן איזה, זה קצת אמירה מסוכנת, אני מסייג אותה מראש, אבל כאילו, הקדוש ברוך הוא רואה גם את החן שיש אצל מי שעובר את העבירה. הוא מלמד עליו זכות גם במקום העבירה. כמו אדם שקורא, לומד תורה וטועה ושוגע, והקדוש ברוך הוא מצרף את הטעויות שלו. זה לא שצריך חס וחלילה להצדיק שום חטא, כמובן, אבל יש איזה מין מבט ש... יש כאן איזה מישהו עם כישרון גדול, עם מזל טוב, וצריך, אם רק נהפוך את זה, זה יהיה בקדושה. כאילו, מה שאנחנו רואים רק בתוך שלילה, השם יתברך יכול לראות את נקודת החיוב שבתוך השלילה הזאת. ואיך, אם קצת נסובב את זה, אם זה, זה יוכל להתהפך לטובה. יש עניין שיתהפך הכל לטובה. לאחר זמן נודע בבית המלך מגניבה זו. ונעשה רעש. איך נכנס אחד לבית האוצר והצליח לגנוב את הבגדים העיקריים? והפליא הדבר את המלך ביותר. כי נזכר בשאלה הזו שנשאל, ומה שענה הוא עצמו על שאלה כזו. והשתומם בדבר, עד שפרסם בחוצות העיר שמבטיח לגנב זה, שבאם יבוא הגנב ויתראה לפניו, לא יעשה לו המלך שום דבר. כי חפץ היה המלך לראות גנב מופלא כזה. רצה, לא רצה, ובכל זאת הלך. וסיפר למלך כל המעשה שלו מאחל ועד כלה. מה שמפליא את המלך, זאת נקודת היושר אצל הגנב. זה שהגנב לוקח רק קצת. זה מה שהפליא את המלך. הפלא הזה. יכולת לעצור. אצלנו, אנחנו רואים את זה בתור גניבה אולי. אבל המלך רואה כאן איזו נקודה שמפליאה אותו. המלך, אני אומר, גם בתוך דרכו של, כן, הקדוש ברוך הוא, דרכו של מקום, זה שגם בתוך מעשים לא טובים שלנו, זה, בוא נאמר ככה, זה כמו רב לוי יצחק מברדיצ'ב. הרי רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא הולך בדרכו של מקום. אז רב לוי יצחק מברדיצ'ב, במקומות הכי הכי הזויים, הוא מוצא נקודות זכות. זה נראה לנו כבר קצת מוגזם, אבל זה שיטה. זאת שיטה. הולך רב לוי יצחק ברחוב, פוגש יהודי שנעשן מיום כיפור, אומר לו, רבי יהודי, אולי לא זוכר שיום כיפור, לא, אבל אני זוכר. רבי יהודי לא יודע שאסור לעשן, לא, אני יודע שאסור לעשן, רבי. מרים את זה, ריבונו שלנו, תראה איזה צדיקי, אומרים את האמת. אומרים את האמת, לא מבטרים, לא משנה מה, אומרים את האמת. כל הזמן, מכל מקום הוא מלמד זכות, גם במצבים הכי הכי הזויים מלמד זכות. זה קצת מוגזם, זה קצת מוגזם, והוא לקח את זה ממקומו של עולם, סנגורם של ישראל. והמלך הזה, בתוך סיטואציה של גניבה, מי שהעיז לחדור לארמון המלוכה, ולגנוב את האוצרות של המלך, אם אני הייתי מלך, זה קודם כל היה מכעיס אותי, מקומם אותי, מעליב אותי, הייתי רוצה קודם כל לסגור את החשבון עם הבן אדם הזה. קודם כל. אבל המלך, ותכף תראו שזה רק המלך, הוא רואה דברים אחרים לגמרי. הוא רואה את הפלא, את העובדה שהוא לקח רק את זה. הייתי אומר, אנחנו גם את עצמנו דנים לכף חומרה. הולך אדם ברחוב, לא יודע מה, נכשל, הצליח פעמיים שלוש צריך לשמור על העיניים שלו, אבל 10 פעמים הוא נכשל. תשומת הלב תהיה בדרך כלל על 10 פעמים שנכשל. מה עם השלוש שהצלחת? מה עם הפעם שהצלחת? הקדוש ברוך הוא רואה גם את הפעם הזאת. שהצלחת. היא לא מחוקה, להפך, היא יקרה. זאת הפעם העיקרית אולי. זה הפלא. השאר זה טוב, זה מובן שאדם נמשך על דברים מן הסוג הזה. אבל שאדם יעצום את עיניו, זה לא מובן. זה מה שמפליא, ואל זה נתונות עיניו של המלך. אל הפעמים שבהם בלמנו את הפה בזמן מריבה, למרות שהטבע שלנו זה להמשיך. והפעמים שבהם נמנענו מלשון הרע, למרות שזה מאוד מאוד מגרה להמשיך. ואל הפעמים שבהם שמרנו על העיניים, ואל הפעמים שבהם לימדנו זכות. כל הפעמים האלה שהם פלא, כי זה לא הטבע המובן. הטבע הרגיל זה לזרום עם הדברים המוכרים והידועים. והנה, יש פעמים שאנחנו מצליחים להפליא את עצמנו ולהצליח. אל זה נתונות עיניו של המלך. רוצה לומר שהמלך לא מסתכל על כמות המעשים, אלא על איכותם. והאיכות של המעשה הטוב היא אלפי אלפי מונים יותר מהמעשה הרע. כי המעשה הרע הוא המובן מאליו כביכול, והמעשה הטוב דרש מאיתנו מאמץ וטרחה ויציאה מגדרי עצמנו. ועל זה המלך מסתכל. אז למרות שכאן פגעו בכבוד המלך כביכול, בעצמו, המלך בעצמו נפגע, לקחו לו את הבגדים שלו. את המלך זה בכלל לא מטריד. מה שהפליא אותו זה גנב כזה, שלוקח רק קצת. סיפרו לו שיש גנב, שהוא בהתחלה לקח מאיפה זה, מאוצר הממלכה, עשיר גדול, אחרי זה, רק קצת, זה... והמלך רוצה לפגוש את הדבר הזה. טוב. רבותיי, הגמרא מספרת ששאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, אמרה החוכמה, חטאים תרדף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה, והנפש החוטאת תמות. שאלו נדמה לי, לתורה מה עונשו, יביא קורבן והתכפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר, יעשה תשובה. התשובה, אחד מדברים שקדמו לעולם, ובאמת, היא דבר לא טבעי. זה לא דבר טבעי שאדם שקלקל וגרם נזקים בעולם המעשה ישוב בתשובה והתכפר לו. זה פלא, זה גם פלא, שמגיע מעת המלך. אבל כדי לקבל תשובה צריך להגיע אל המלך, ולפעמים יש מקטרגים בדרך שמנסים להפיל אותם וגם להפיל את תהליך התשובה. והנה שרי המלוכה והשופטים אמרו למלך, אף על פי שאתה מבטר ומוחה לו, אולם אנו תובעים את הדין ממנו. אנחנו לא מבטרים. אתה יכול לבטר, אנחנו לא מבטרים. זה מזכיר לנו את הסיפור על מנשה. מנשה בנו של חזקיה המלך, שהיה, לא היה עבודה זרה שהוא לא עבד אליה. וזה, ובסופו של דבר תפסו אותו, בדברי הימים זה מופיע. תפסו אותו, ואז הוא שם מעלים אותו על המוקד, והכתוב שם את הערך, הוא מנסה לקרוא לכל האלוהים, העבודות הזרות שהוא עבד כל החיים, הוא קורא כדי שיעזרו לו, ואף אחד לא עונה כמובן. אז הוא אומר, טוב, נזכרתי שאבא שלי, כשהייתי קטן, לימד אותי שיש איזה אלוהים בשמיים, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אקרא לו, אם הוא עונה לי, אחלה. ואם לא, אז הוא כמו כל השם. זה נקודת המוצא שלו. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא אלוהים, אני כאן בצרה, אני מבקש לך להושיע אותי, וכדאי לך אחרת אני... אז המדרש מתאר שכל המלאכים רצים מהר מהר בשמיים, סוגרים את כל הפתחים, שלא תיכנס תפילתו של מנשה. לא מגיע לו, לא מגיע לכזה רשע. שתענה תפילתו, לא מגיע לו. והקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד, שנאמר ויעתר לו אדוני, אל תכיר ויעתר אלא ויחתר, חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד, וקיבל את תפילתו. אבל יש מקטרגים בדרך, יש מקטרגים שלא מאפשרים. המלך הוא מלכו של עולם, והוא לא מוגבל, אבל יש חוקים בעולם הזה שאומרים, אדוני, קלקלת. פגעת, פגמת. והנה שרי המלוכה והשופטים אמרו למלך, אף פי שאתה מוותר ומוחל לו, אולם אנו תובעים את הדין ממנו, וישבו ודנו בעונשו ופסקו שצריך להענישו בתלייה. וואי. כשלקחו אותו לתלייה ראה מרחוק את החוזה בכוכבים, שהולך ונוסע על כתפו סק מלא נעליים קרועות, הנקרא שקרברם. פנה אליו את זעקר, אלה איכן מוליכים אותי, ואלו אתה יעצתני שמזלי הוא להיות גנב. תראה מה קרה לי בגללך. עכשיו, על זה אמר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל, הפסוק אומר, ועל השם יזעף ליבו, אבל זה לא רק ועל השם, ועל מי שאתם לא רוצים יזעף ליבו. אדם עושה טעויות ושגיאות, ובסוף הוא מפנה את האשם למישהו אחר. החוזה בכוכבים השם? הוא רק אמר לך ידיעה, את הפרשנות ואת ההשלכה אתה עשית. מזלך בגניבה, במי אבך איזה גנב להיות. הלו אתה שיצת לי, שמזלי להיות גנב, הנה עכשיו הולכים להרוג אותי. שחק ממנו החוזה ואמר לו, הבטנה בסקי שעל גבי המלא בנעליים קורות, כי כל כך הרבה נעליים קראתי בהליכתי, עד שיכולתי לתופסך ברשתי. כי הוא, מי זה, חוזה בכוכבים, היה בעל דבר, והיצר בעצמו, שערב לו להכשילו בפיתויו, עד שתפסו והביאו למיטה, ממש רחמנא ליצלן. אז... כן, אז יש פיתויים בעולם. עד שתפס אותו. הוא חיכה לו. אדם כזה שקור לו רק עסוק בלימוד תורה, אז הוא היה צריך מחכה להפיל אותו. והוא הפיל אותו בנקודה מאוד מאוד כואבת. הוא גילה לו כישרון וסחב אותו דרך הכישרון. אלא מה? תראו, היצר הרע, הוא נשאר גם יצר הרע גם בסוף הסיפור. גם פה הוא מרמה. גם פה הוא מרמה אותו, אתם מבינים? גם פה הוא רוצה להפיל אותו. יכול להיות שהאדם הזה נתפס לתליה, יכול להיות, אני רוצה לומר משהו, לפעמים, המלך רוצה לרחם, אבל השרים אומרים, אי אפשר, צריך כאן לעשות, כדי שהתיקון יהיה שלם, צריך שגם האדם ישלם את המחיר. אבל הכל זה מהלך עם תיקון, הכל, כולל המיטה. כך פסק הרמב"ם בהלכות תשובה. יש עבירות שבהן תשובה מכפרת, יש עבירות שבהן תשובה תולה ואיסורים מכפרים, יש עבירות שבהן תשובה ואיסורים תולים ומיטה מכפרת, אבל הכל זה חלק מתהליך התיקון. המלך, הקדוש ברוך הוא מייצג פה את מידת הרחמים, את התיקון, את העובדה שאין אבוד בעולם כלל, שתמיד אפשר לתקן, והשרים והשופטים מייצגים את מידת הדין, שתובעת גם יד שלה, נכון שצריך לתקן, אבל כדי לתקן גם צריך לפעמים שלם מחירים. והמחירים זה או איסורים, או לפעמים מיטה, אבל הכל זה חלק מתהליך התיקון. הכל. זה חיוב. גם אם הולכים אותך לעמוד התלייה, זה חלק מהתיקון. והיצר הרע עד השנייה האחרונה מנסה לייאש. ולהגיד לך, לא רק שזה לא תיקון, אלא הכל, הכל, הכל זה תהליך של ייאוש וחידלון, ותפסתי אותך והכשלתי אותך ונפלת. גם כאן הוא משקר. גם כאן. גם בשנייה, כמו שהוא שיקר בהתחלה, כמו שניסה, נכון? כמו שהוא אמר לו בהתחלה, לך תהיה גנב, וזה הייתה עצה לא טובה. גם כאן, בשניות האחרונות של חייו של האדם, מנסה היצר הרע להפילו. יש איזה דיון עם... שאלו פעם את... גם כן, נדמה את רבי יצחק מברדיצ'ב, למה קוראים ליצר הרע זקן וכסיל? הרי הוא כזה מתוחכם, כזה ערני, כזה צעיר, כזה כל היום מחדש. הוא אומר, תדעו לכם, גם אני אליקה אותי קושייה. עד שהיה לי פתרון, פעם אחת תפסו אותו שם, תרבי יצחק, תפסו אותו שם השוטרים, תפסו אותו, שם אותו במאסר. אתה אומר, אני שוכב בתא שם במאסר, קם בבוקר, מי נמצא לידי? היצר הרע. אני אומר, עכשיו אני הבנתי למה אתה זקן וכסיל, מילא אותי הכניסו לכאן, אבל מה אתה עושה פה? מה נכנסת? באת אחרי לכלא? אתה טיפש. אפילו על השנייה האחרונה, על הרס דבר, נסה להכשיל את האדם. יש יצר הרע לפעמים לאנשים שנמצאים על ארץ, יכתוב איזה צוואה, סגור חשבונות. אתה עוד שנייה, רגל וחצי כבר לא פה, אתה עוד... מה אתה עכשיו סוגר חשבונות? תהיה רחב לב, תמחל, תסלח. לא, אל תעשו כך, אל תעשו כך. גם שם אסור להאמין. גם שם צריך להקשיב למלך. המלך רוצה לתקן. וגם אם השרים מקטרגים ומעוררים את מידת הדין, אבל סופה... של מידת הרחמים לנצח, וגם אדם שנפל, המלך, מלכו של עולם, מסתכל רק על הדברים הטובים, על הפלא, על מה שקלקלת הוא רואה, אבל הוא גם רואה את מה שלא קלקלת, מה שתיקנת, את הכסף שהוא לקח, כולם רואים, את הכסף שהוא לא לקח, המלך רואה, בעיניו זה פלא. אז נכון, יש כאן איזה איזון, בין דין לבין רחמים, אבל מה שאסור שייכנס למשוואה, מה שאומר כאן רבי נחמן, הבעל דבר, היצר בעצמו, שערב לו להכשילו בפיתויו, זה הייאוש. זה הייאוש. מהייאוש רחמנא ליצלן. אין ייאוש בעולם כלל. אנחנו תמיד מאמינים שאפשר לתקן ולתקן ולתקן, גם אם נפלנו, אפשר לתקן פעם ועוד פעם, והדברים כמובן קשורים לזיין בתמוז. אתם יודעים, יש הלכה בשולחן ערוך, שלמעשה גם לזיין בתמוז היה צריך להיות הצום, היה צריך להתחיל מהלילה, אבל אי אפשר לגזור על הציבור כל כך הרבה צומות ברצף שמתחילים של 25 שעות, זיין בתמוז, תשעה באב, אז זיין בתמוז מתחיל מעלות השחר, אבל קלקלנו ונחרבנו בגלל שנאת חינם, בגלל מריבות פנימיות, אפשר לתקן. גם אם התיקון הזה לוקח 2,000 שנה, והוא לקח 2,000 שנה עד שחזרנו לכאן, אבל בסוף, בסוף תוקן. בסוף עם ישראל חוזר לאהוב את עצמו, ולהקים לעצמו מדינה, לחיות כאן, באהבה ואחווה ושלום ורעות, וזוכים לתקן. תראו, אולי תהליך התיקון הכי ארוך טווח, התיקון של החורבן הזה, ובסוף גם הוא קורה. כמה אנשים התייאשו בדרך, כמה אנשים, כבר אין סיכוי, כבר אומות העולם, האלה, עבד סיכויים. מלעם ישראל, עצי שיטים עומדים, וזוכים לתקן, תיקון ארוך טווח, נזכה בעזרת השם לתיקון השלם, והגמור, והמלא, בגאולה שלמה, וכן יהי רצון ולומר אמן. כן. כן, כמה נעליים שחקתי, את הצלחתי להפיל אותך.
אבל בשביל להגיע, למה? בשביל להגיע לבנייה או בשביל לשכנע את השרים?
לא, בשביל להפיל אותו. בעצם בא לומר, היצר הרע, זהו, לתצוד איזה הרע יפה. כל החיים היצר הרע מנסה להידפק על דלתו של האדם, בכל מיני לבושים. כל פעם זה, והוא כנראה הצליח לגרש אותו. כל פעם, לא, הצליח ל... אז כל פעם שהוא לא הצליח, כאילו הלכו לו נעליים. בסוף, הוא הצליח להתחפש את התחפושת הנכונה, שנוגעת בכישרון, ולכן התחלנו, אל תהיה מופתע. אם היצר הרע יגיד לך, תשמע, יש לי לגלות לך איזה משהו, אתה מוכשר. אחי, אני כבר מכיר את הכישרונות שלי, זה כבר יוצא אל הפועל בקדושה, תודה רבה, סל לשלום.
מה אתה אומר,
להקשיב
לעצר
הרע? כן, אני רוצה להגיד שיש שם איזה משהו, שצריך להקשיב ולקחת לו. ויגזול את החנית מיד המצרי, טח! מכה עם ה... אתה מבין? זה מה שעשה בניהו בניהו זה. החיים קלים? זהו. תזכו בנצוע, רבותיי.